ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהפרק החדש, פרק תשיעי, בראש דף פי גימל עמוד א'. מיד רואים משולשים במשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו לשונות שונים שבהם הבעל מסלק את עצמו מנכסי אשתו. הגמרא, המשנה, הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי בנכסייך. מה התוצאה מאמירה כזאת? הרי זה אוכל פירות בחייה. האישה הזאת הכניסה לנישואין קרקעות, למרות שהוא אמר דין ודברים אין לי בנכסייך, זה לא אומר שהוא מפסיק מלהנות מפירות הקרקעות. ואם מתה, יורשה. ואם האישה מתה, למרות שהוא סילק את עצמו בניסוח שראינו, הוא בכל זאת יורש אותה. אם כן, למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך? כאילו, מה הוא הסתלק? אם הוא ממשיך לאכול פירות, גם יכול לרשת אותה, אז מה זה אומר דין ודברים אין לי בנכסייך? תשובה, שאם מכרה ונתנה, קיים. אם האישה מכרה את הנכסים האלה או נתנה אותם במתנה, ההסתלקות של הבעל אומר הוא מסתלק מהיכולת לבטל מחירותיה. אפשר לדייק מכאן שלולי הסילוק הזה, היא לא יכולה למכור הנכסים שהיא הביאה לנישואין, מאחר שלבעל יש דין מיוחד. נגיד, לפחות יש לו זכות לאכילת הפירות, אז ממילא היא לא יכולה למכור את הנכסים. אבל בזה שהוא אמר דין ודברים אין לי בנכסייך, הוא פתח אפשרות שהיא כן יכולה למכור הנכסים. כתב לה, עכשיו ניסוח אחר, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, הרי זה אינו אוכל פירות בחייה, ואם הייתה יורשה. כאילו הנתון הזה לא השתנה מהניסוח הראשון. רבי יהודה אומר, לעולם אוכל פירי פירות, למרות שהוא אינו אוכל פירות, אבל פירי פירות, רבי יהודה אומר, הוא כן יכול לאכול. הגמרא צריך להתמודד אם הוא לא אוכל את הפירות, מניין נוצר פירי פירות. נמתין שוב פעם לגמרא. אז הוא יאכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך. מה התוצאה? אינו אוכל פירות בחייה, ואם מתה אינו יורשה. עכשיו ראינו מקרה או ניסוח שמונע ממנו ירושתה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אם מתה יירשנה, מפני שמתנה עושה תנאי על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. הרי התורה אומרת שבעל יורש את אשתו, והוא בא ומייצב תנאי שאומר אחרת, ולכן רבי שמעון אומר שבכל זאת הוא כן יירש אותה. עכשיו, זה לגבי ירושה. רש"י מציין, אבל פירות תקנת דרבנן היא ומצי להתנות אליה, על זה הוא יכול להתנות ולוותר עליהם. במשנה שלנו המילה הכותב פתח את המשנה, כותב לאשתו. תני רבי חייא האומר לאשתו, במקום כותב הוא משתמש במילה האומר לאשתו. הגמרא, או רשי כותב פה, תני רבי חייא האומר לאשתו, ולא תני כותב. והשמינן, ובאמירה, באלמנמי, סליק נפשי בלא שום קניין וכתיבה. זה החידוש של, של הגרסה של רבי חייא, שבאו לחשוב שדווקא אם הוא כותב או, או עושה קניין, רק אז מועיל הסילוק, לא כן, גם על ידי אמירה. הגמרא שואלת, וכי כתב לה אחי, וכל שכן אמירה, מי אבי? מי אומר שזה תקף בכלל? ועד תניה, אנחנו נדבר על שדה שבבעלות שותפים. וכתוב על, לגבי הדוגמה הזאת, האומר לחברו, שותף אחד אומר לך שני, דין ודבורים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת הימנה. לא אמר כלום, כי זה אינו לשון מתנה. שוב פעם, במשנה ראינו דין ודברים אין לי מחסך, ראינו שזה תופס איכשהו, אבל כאן רואים דין ודברים אין לי וכולי, לא אמר כלום. אז איך ניישב את המקורות? תשימו לב, תשובה ארוכה, וכך מסומן אצלנו בגמרות המסומנות. וכן הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, כתבנו מתי אמרינן דלשון דין ודברים תופס ומתי אמרינן דלא אמר כלום. הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, נאמר בישיבה של רבי ינאי, בכותב לה ועודה ארוסה, כלומר הוא עוד לא זכה בהן, ולכן אין צורך בלשון מתנה. כדרב קנה, דרב קנה, נחלה באה לאדם ממקום אחר, כלומר, מה זה מקום אחר? שאינו ירושת אבותיו, אלא על ידי מעשיו, כמו קידושין. אז יש אדם מקדש אישה, אז היא לפעמים מביאה נכסים. אז זה נחלה באה לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. וכדרב, ואמר רבא האומר, זה דוגמה, כלומר מה שרב יגיד זה לא ישירות ענייננו, אבל הוא מדגים את הכלל, את העיקרון. ומה רב אומר? ואמר רבא אומר, אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעין לו. אדם שמבטר על תקנה שתקנו לטובתו, זה תופס שהוא מבטר עליו. מהי כגון זו? מה? למה התכוון רבה? כי רבו נאמריו, דיום רבו נאמריו, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. הרי חכמים תקנו שהאישה תקבל, תזכה להזנה מבעלה. אבל זה, כפי שאמר, זה תקנה לטובתה, אבל היא יכולה לבטא, והיא תגיד, אני מבטרת על המזון, איני ניזונת, ובו בזמן, אני לא מעביר לך מעשה ידיי, כלומר, ואיני עושה מעשה ידיים להעביר לך. אז מה אנחנו ראינו פה? שכל זמן שזה לא נכנס לרשותו של אדם, אדם יכול לוותר, גם ללא לשון מתנה. שואלת כלומר, יחי אפילו נשואה נמי, למה דווקא מה שנאמר מקודם וכותב לה הודעה ארוסה? אם זה עניין של ויתור על תקנות שנתקנו לטובת האדם, למה דווקא בהודעה ארוסה? רשי, שלוש שעות מתחת לגמרא, אי הכי דתמי שום תקנת דידי הוא, זה תקנה לטובתו, ויכול למחול עליה, מה היא צריך דבי רבי ינאי לה הוקמה? למה ברבי ינאי היו צריכים להעמיד את המקרה של המשנה וכותב לה ועודה ארוסה? הגמרא משיבה, אמר אביי, נשואה, והבעל במסגרת נישואי נחשב כמו שותף בנכסיה, ידו כי ידה. זה לשון די מקוצר, אז רשי כותב ידו כי ידה, והרי הוא כשותף בהן, וכיוון שנכסים שלו, כאילו הוא בבעלות מסוימת על הנכסים האלו, צריך לשון מתנה, ואין מה הוא בא לשון דין ודברים, זה לא מספיק, יש אתה כבר מחובר אל הנכס, אז אתה כדי להתנתק ממנו לא מספיק לשון של סילוק דין ודברים אין לי, אלא צריך לשון מיוחד, לשון מתנה. יש עוד דעה בנושא הזה. רבא אמר ידו, כלומר של בעל בנכסי אשתו, עדיפה מידה. מה ההבדל בין ידו כי ידה לידו עדיפה מידה? נפקא מינה בין אביי ורבא לשומרת יבם, אבל לא לעניין דין ודברים. אני מציע לכל אחד שרוצה להעמיק בהסביר הדברים האלו לעיין ברש"י. אבל אנחנו נתקדם, ולא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת תת נושא. לפי הדקטני דלא אמר כלום, מה יהיה אם קנו מידו, אם עשו קניין? ובגמר שואלת, היא באה אלוהו, והשאלה היא מכוונת לפי רש"י, תוספות חולק על הגישה הזאת, לפי רש"י, על הברייתא דליאל שהתחיל האומר לחברו, דין ודברים, אין לי על שדה וכו', והברייתא הסתיימה, לא אמר כלום. עכשיו, באותו הקשר, קנו מידו מהו. אמר רב יוסף, מדין ודברים קנו מידו. כלומר, אינו כלום. הקניין הוא רק תוספת לאמרה שבמילא לא אמר כלום. זה שיטת רב יוסף. רב נחם אמר, רב נחם אמר, מגופה של קרקע קנו מידו. הקניין הוא רציני. אמר הבאי, מסתברא מילתא דרב יוסף. והגמרא ממשיכה לעמוד ב' בעורר, אבל בעומד מגופה של קרקע קנו מידו. זה כל כך כל כך מקוצר, אי אפשר לדעתי להבין מילה ללא עזרת רש"י. אז אביי אומר שיש להתחשב בדברי רב יוסף שהקניין אין לו משמעות כשמדובר בעורר. רש"י, שורה ראשונה כאן בעמוד ב', בעורר, כשבא חברו זה, אנחנו דיברנו על שותפים, ואחד אמר דין ודברים אין לי על שדה זה, הוא מנסה להסתלק, אותו שותף, ואז עכשיו בא השותף השני, שמעתי ממך שאתה מסתלק, אז אני מחזיק בחלק שלו, של השני. מיד עמד ועורר על המתנה ואמר, אותו שדיבר מקודם שאמר דין ודברים וכו', הוא אומר, לא נתתי לך את השדה, ודין ודברים בעלמא אמרתי לך שלא אריב עמך, אבל אין בזה שום רצינות. יכול להיות שהמילת המפתח פה ברש"י הוא המילה מיד, שכשבא חברו להחזיק בחלקו, אז מיד אמר וערער. ואז אנחנו אומרים שהדין ודברים יחד עם הקניין באמת אין לו משמעות, הוא לא מסתלק, ואותו שני שבא להחזיק לא יכול להחזיק. אבל הגמרא המשיכה לומר, אבל בעומד, רש"י כותב, אבל בעומד יום או יומיים ואחר כך ערער, לא. אז אותו תסריט, רק מצד הראשון שאמר דין ודברים, הוא לא הגיב מיד, הוא ראה את השותף מחזיק בכל הסדר, כלומר בחלק של הראשון גם כן, שתק, נתן יום, יומיים לעבור, ואחר כך מתעורר ומערער. תהשתאו עד הרבה, ולמדו לטעון ככה, עכשיו הוא מתחרט. במצב כזה, הקניין שדיברנו עליו מקודם, מונע ממנו מלחזור בו. והמתנה, מתנה. ממשיך הגמרא, אמר המאמר, הלכתה, מגופה של קרקע קנו מידו. המאמר מצדד עם שיטת רב נחמן, שאם יש קניין שמלווה את האמירה, דין ודברים, זה משמעותי, יש לו משמעות, כמו רב נחמן. אמר לרב אשי למאמר, בעורר או בעומד, מה שראינו החילוק שהביא לנו אביי מקודם, רב אשי רוצה לברר אצל המאמר, זה שאתה אומר מגוף של קרקע, זה האם זה אפילו בעורר או רק במקרה של עומד. אז המאמר, אחרי שהוא שומע רב אשי, הוא שואל אותו בחזרה, למה נפקא מינה, למה אתה שואל אותי על החלוקה הזאת? לכד רב יוסף, האם המטרה שלך זה לדעת אם יש לפסוק כמו רב יוסף? כלומר, שאם תגיד שרק בעורר הקניין אינו משמעותי ולא בעומד, לומדים שהלך רב יוסף, כי לפי רב נחמן שהקניין הוא מגופה של קרקע, גם בעורר הוא אינו יכול לטעון דין ודברים בעל מה אמרתי לך. אז אמר לי, לא שמיע לי. זה תגובת המאמר, כלומר לא סבירה לי. אלא מה? אלא בכל מקרה קניינו קניין. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו רואים פס כפול, והדגשנו את הביטוי ותימה לי או ואימה, טענות שהיא אינה יכולה לטעון ולומר לבעלה שהסתלקת מדברים אחרים. צורת בית שנראה הסברם של אביי ורב אשי למה היא לא יכולה לטעון אחי. כעת אני חושב שהדברים האלו קצת מופשטים, אבל תוך כדי לימוד הגמרא הדברים יתבהרו. במשנה ראינו את הדיבור המתחיל, אם כן למה כתב לה וכולי דין ודברים, והמשנה ציינה שזה למרות שבשלב הראשון, בניסוח הראשון ראינו שהוא עדיין אוכל פירות, עדיין יורש אותה, אז מה זה מועיל שהוא אמר דין ודברים? ואז המשנה אמרה שאם מכרה ונתנה קיים. ושואל הגמרא, ותימה לי, מאחר שיש בלשון הזה איזושהי סילוק, למה שהיא לא יכולה להגיד לו מכל מילי סליקת נפשך? אמר אביי, יד בעל השטר, היא האישה, היא מחזיקה בשטר הכתובה, אז יד בעל השטר על יד בעל השטר על התחתונה. ו זה, מה ההשלכות של זה? שאין אדם מסתלק אלא מן הפחות שבדברים. גם זה קצת מופשט. עכשיו ברשי, יד בעל השטר לתוכנה, כל המוציא שטר על המוחזק בדבר. אז יש כאן בעל שמוחזק בנכסים ויש אישה שהיא מחזיקה בשטר, שטר כתובה, מה שמפורש בשטר יכול לדבוע עליו, ואם השטר סתום מורידים אותו לפחות שבמשמעות השטר. וכאן הבעל בא בתקנת חכמים על נכסי אשתו בשלושה דברים, לאכול פירות ולירש ואם תמכור מכרה בתי, וזו האישה מוציאה עליו שטר שכתבת לי דין ודברים אין לי בנכסייך, ולשון סילוק הוא זה, והוא יכול לטעון ודאי לשון סילוק הוא, אבל לא נסתלקתי אלא מפחות שבדברים. וזוהי מה הפחות הדברים? המחירה, כלומר האפשרות שהיה לו מכל לבטל המחירה כעת הוא הסתלק מזה, אבל כל זמן שלא תמכור אוכל פירות. אז יש לנו דירוג שמתייחס לשלושה דברים: אכילת פירות שהבעל זוכה לזה, וירושה, והכוח לבטל מחירה. בינתיים אנחנו למדנו שהסילוק של הבעל הוא מהפחות שבדברים האלו, והיינו היכולת לבטל מחירה. בזה הוא מסתלק, היכולת לבטל. אז כעת הוא לא יכול לבטל מחירתה, אבל כל זמן שהיא לא מכרה הוא ממשיך לאכול פירות, ואם היא לא מכרה והיא מתה הוא יירש אותה. הגמרא שואלת, ואימה מפרי, שזה פחות הדברים ולא הכוח לבטל מחירה. ואם היינו מאמצים את ההצעה הזאת, אז אנחנו היינו אומרים שבעקבות אמירתו דין ודברים אין לי בנכסי, אז הוא מפסיק לאכול פירות. אמר אביי, למה לא נחשב פרי כפחות שבדברים? בוצין התו מכר, זה משל שנגיד מילון קטן הוא עדיף מגדול. אז חושב רש"י יסביר את הדבר, את המשל הזה. בוצינה תו וקרא, בוצינה דלת קטנה, קרא דלת גדולה. ואומר לחבר, הוא קח לך דלת קטנה בגינתי או המתן עד שיגדיל וקח גדולה. טוב לו ניקח הקטנה מיד, כי לא ידע מה יוליד יום. אף כאן חביבה עליו אכילת פירות, שהוא תדיר מיד מביטול מחר, שאינו מיד אלא שתמכור, ושמה לא תמכור. זה דבר שממש לוט בערפל או באי ודאות, אז למה שאדם יוותר על דבר שהוא ודאי ומיידי לטובת דבר שהוא לוט בערפל? הגמרא ממשיכה, ואימה מירושה, אולי ירושה הוא הדבר שהוא הפחות שבדברים. אמר ביי, מיטה זה תוצא ממיטה, מיטתה זה הירושה, שכיחה. מחירה שהאישה תחליט למכור נכסה לא שכיחה, וכי מסתליק וכי מסליק איניש נפשי, מימיטה זה לא שכיחה, מימיטה זה שכיחה לא מסליק איניש נפשי. ורב אשי אמר, הוא מתמקד בדיוק לשון. מדיוק הלשון נגיע למסקנה שהוא לא מסתלק מהפירות. הגמרא, רב אשי אמר בנכסייך, הוא אמר דין ודברים אין לי בנכסייך, אז מזה הוא מסתלק, מנכסייך, ולא בפירותיהן. הוא לא מסתלק מהפירות בנכסייך, כל זמן שהן שלה הוא מסתלק, אבל לא לאחר מותה, והתוצאה מכך, ולא לאחר מיתה. אז מכאן אבל שמגיע לאותם מסקנות של שראינו מקודם של אביי, אבל הוא מגיע למסקנות האלו דרך דיוק הלשון. שבזה שהוא אומר דין ודברים אין לי בנכסייך, הוא מסלק ממה שקשור לגוף הקרקע ולא מהפירות, לא מסתלק מהפירות, והוא מסתלק מנכסייך, כלומר כל זמן שהיא בחיים אז יש איזושהי סילוק, אבל לא לאחר מיתה, דהיינו הוא משאיר את האפשרות לרשת אותה. רבי יהודה אומר, לעולם הוא אוכל פרי פירות. תנו הבנן, אלו הן פירות ואלו הן פרי פירות, מה נחשב פירות ומה פרי פירות? תשובה, הכניסה לו קרקע ועשתה פירות, הרי הן פירות. מכר פירות ולקח מהן קרקע ועשתה פירות, כלומר קרקע החדש, הרי אין פרי פירות. כעת סימון חדש, אנחנו עם צורת פפיון ועוד כמה שורות משולשים. אז בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה שתי שאלות בלי תשובות סופיות. אנחנו גם רואים כותרת נושא סלש מפנה ומשולשים שלבים לבין שיטת רב יהודה במשנה. איזו משפט מעכב בלשונו הגמרא? תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה, אתם רואים שזה מסומן בהתאם, ויש כאן כמה וכמה שלבים בתוך השאלה הזאת, והוא אינו מסתיים בתשובה. מיד אחרי השאלה הזאת אתם רואים עוד פפיון איבא אלוהו ועוד סימונים שנתייחס אליהם בהמשך. הגמרא שואלת, איבא אלוהו לרבי יהודה. עכשיו רבי יהודה אמר ש אם אדם אמר דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, רבי יהודה אומר שהוא אוכל פרי פירות. הגמרא שואלת, איבא אלוהו לרבי יהודה פרי פירות דווקא או עד עולם דווקא? כי במשנה רבי יהודה אומר שהוא ממשיך לאכול פרי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפרי פירותיהן עד עולם. מהלשונות האלו, מהתוספת הזה שרואים של רבי יהודה, איזו לשון מעכב גורם לכך שהוא באמת יפסיק מלהנות גם מפרי פירות, בזה שהוא מזכיר פרי פירות או בזה שהוא מזכיר עד עולם או שניהם? אז זה שאלת הגמרא. לפי רבי יהודה, כדי שנוכל להגיע למצב שהפעל לא יוכל מפרי פירות, האם פרי פירות דווקא זה שהוא ציין בניסוח כך, או בגלל שהוא הזכיר עד עולם? אנחנו נסתכל ברש"י, פרי פירות דווקא, ואי לשנה לחוד סגי לסתלוקי מפרי פירות ומפרי דפרי פירות ולא באי עד עולם. נכון, רבי יהודה מזכיר הביטוי עד עולם, אבל זה לא המעכב. ואי כתב בפירותיהן עד עולם ולא כתב בפרי פירות, לא הסתלק מפרי פירות, כי הביטוי דין ודברים וכולי אין לי בפירות ובפרי פירות זה מעכב. ממשיך רש"י, עוד דיל מעד עולם דווקא, ובעד עולם תל ימותה, ובפרי פירות לא באי למכתב. והיא כתב מפרי פירות ולא כתב עד עולם, לא הסתלק מפרי דפרי פירות, עוד דיל מה תרוויו דווקא. עכשיו, עוד דיל מה תרוויו דווקא, זה השלב הבא בגמרא. אמרנו, נחזור מה שאמרנו, פרי פירות דווקא זה מה שמועיל לסלק אותו מפרי פירות, או דילמה עד עולם דווקא, או דילמה קרוויו דווקא. והגמרא מפרטת, אם תמצא לומר פרי פירות דווקא, אם ננקוט את האפשרות הראשונה, אז למה רבי יהודה מזכיר עד עולם? למה לי? למה הוא מזכיר את זה במשנה? כמשמלן, מה שהמשנה מלמד את זה כך, כיוון דכתב לה פרי פירות כמן דכתב לה עד עולם דמי. יש בביטוי דין ודברים וכולי אין לי בפרי פירות המשמעות של עד עולם. ואם תמצא למה עד עולם דווקא, שזה הניסוח, המשפט המעכב, פרי פירות למה לי, למה צריכים, למה לפי רבי יהודה צריכים להזכיר פרי פירות, הגמרא עונה, כמשמלן, החידוש הוא, אף על גב זה כתב לה פרי פירות, היא כתב לה עד עולם, אין, אז זה מועיל, היא לא, לא. אבל שוב פעם, לפי אם תמצא לומר הזה, הניסוח שמנצח, שגורם לכך שהוא באמת מסולק גם מהפרי פירות, זה רק אם הוא כותב על עולם. ואם תמצא לומר תרוויו דווקא, תלתי למה לי, מה אני מרוויח מכך שיש שני לשונות, או למה אני צריך את שניהם? צריך, אני צריך את שניהם לפי הגישה הזאת. די כתב לה פרי פירות ולא כתב לה עד עולם, Have amina peri perot hu de lo achim. Avo peri de peri perot achim. Lachi tzrich adolam. Klomar, לאסור או לגרום לכך שהוא מסתלק גם מפרי דפרי פירות. והיא כתב לה עד עולם ולא כתב לה פרי פירות, הווה אמינא לעולם. המילה הזאת עולם, כמו הוא אומר, עד עולם הפירות קאי, וזהו, לא על המשך. להכי צריך פרי פירות. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י שתי שורות מתחת לגמרא, לעולם. הייתי חושב, אם הוא כתב רק עד עולם ולא פרי פירות, הייתי חושב לעולם הפירות קאי, לא אוכל הפירות לעולם, לא בשנה זו ולא בשנים הבאות, אבל פרי דפירות אוכל. אז כפי שאמרנו, הגמרא ניסתה לברר לפי שיטה רביעו איזו מן הלשונות הם גורמים לכך שהוא מסתלק גם מפרי פירות ומפרי דפרי פירות. אז נשארנו ככה בלי מסקנה ברורה. כעת נסתכל שוב פעם בשוליים. אתם רואים את הסימון שאנחנו קוראים הר גש, הוא יופיע בשני כיוונים. זה עבורנו מעקב. עם החלק קצר כיוון מעלה, שאלה, הפוך, תשובה. יש להעיר שהשאלה נשארת. מה יהיה אם כתב דין ודברים אין לי בנכסייך ובפרי פירותיהן, ולא הזכיר בפירותיהן, והוא דילג על שלב הראשון. הגמרא, איבא אלהו, כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפרי פירות. מהו שיוכל פירות? א' או דילמה ב', מפרי פירות סליק נפשי, מפרי לא סליק נפשי או דילמה, מכל מילי סליק נפשי, שהוא מסתלק מכל דבר, כלומר גם הפירות. הגמרא עונה, פשיטה זה מכל מילי סליק נפשי. דהי אמרת, מפרי פירות סליק נפשי, מפרי לא סליק נפשי, כלומר, הוא מתכוון עדיין לאכול הפירות. כיוון דאכלינו לפירות, פרי פירות מהיכה. ואמרת שהוא מסתלק מפרי פירות, כי כך הוא הזכיר פרי פירות. אז אם הוא לא מסתלק מפירות, לא נוצר פרי פירות. הגמרא דוחה. ולתמך הדתנן רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פרי פירות וכו'. אז על אותו הערה יכולת להפנות לרבי יהודה, כיוון דאכלינו לפרי, רשי גורס אגב, כיוון דאכלתינו לפרי, פרי פירות מהיכה. כאילו לפי רבי יהודה לעולם הוא אוכל פרי פירות. אז אם הוא הסתלק מפרי בגלל שהוא לא הזכיר אותם, אם הוא, כלומר הוא לא הסתלק מפרי, אז מאיפה מגיע פרי פירות? אלא בדשיירה. נכון, הוא לא בהכרח מסתלק מהפירות, אבל אם הוא לא אכל הפירות נשארו, אז מהפירות האלו שנשארו הוא הלך וקנה קרקע, ומהקרקע הזה גדלו, צמחו פירות, אלו הם פרי פירות. החנמי בדשייר גם אצלנו בשאלה אפשר שהוא לא הסתלק מהפירות ובכל זאת נוצר פרי פירות. לקראת סוף המשנה ראינו נוסח שלפי התנא קמא מהווה סילוק עד כדי כך שלא אוכל פירות בחייה ומתה אינו יורשה. ובנקודה הזאת רב שמעון אומר, אמר שאם מתה הוא כן יירשה, למרות הניסוח המוחלט שראינו זה לא עוזר לגבי ירושה, מפני ש מתנה מה שכתוב בתורה. כך היינו במשנה. עכשיו הגמרא אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל ולא מטעמי. שואלת הגמרא, מה משמעות של דברי רב? מהי הלכה כרבי שמעון בן גמליאל ולא מטעמי? וכעת הסימונים מראים דרך המעוינים והמספור שלבים, וזה ממשיך עד חלק נכבד, אולי שליש דף פי דלן עמוד א'. תראו שימוש במעוינים, אנחנו מספרנו עד 4 וכתבנו בשוליים שלבים להבין עד ימר רב הלכה כרבי שמעון גמליאל ולא מטעמי. עכשיו נברר מה הכוונה. הגמרא, אי למה הלכה כרבי שמעון גמליאל אמר אם מתה יירשנה, שהבעל בכל זאת יירש את אשתו ולאו מטעמי דילול, אף שכן לא סבר, מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ורב סבר תנאו קיים, שבעיקרון התנאי קיים, ואם היינו עוצרים כאן זה אומר שהוא לא יירש אותה, אבל מה, וכסבר ירושת הבעל דרבנן, זה שבעל יורש את אשתו לפי ההצעה הזאת זה רק דרבנן, אבל מה, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ולכן הבעל בכל זאת יירש אותה, מה שאין כן אם היינו מדברים על דבר שהוא מדורייתא, היינו אומרים שהתנאי בתי. לפי ההצעה הזאת יוצא שלגבי מתנה על מה שכתוב בתורה, אם היינו נשארים בתחום דאורייתא, אז רבי שמעון גמליאל התנאי בטל, כי הוא מתנגש עם ציפיות התורה. לפי רב, לא, אם הוא מתנה על מה שכתוב בתורה ומדובר בדאורייתא, התנאי קיים. אבל פה מדובר בדין דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ולכן התנאי בטל. אז זה הצעה הראשונה להסביר דברי רב. אנחנו ממשיכים לדף פי דלת, וכאן דוחים את מה שאמרנו, וסבר רב תנאו קיים, מי שמתנה על מה שכתוב בתורה. ניסית לומר שהתנאי קיים, והאיתמר האומר לחברו, אדם מוכר חפץ והוא מבקש תשלום מופרז, והוא אומר, על מנת שאין לך עליי הונאה, שאתה לא יכול לבוא אליי בטענה של הונאה. התורה אומנם כותבת אל תונו איש את עמיתו, ובן אדם מתנה על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אמר יש לו עליו הונאה, כלומר התנאי בטל. אז איך הצעת מקודם לומר שרב סובר שבדבר שבתורה המתנה, מה שכתוב בתורה התנאי קיים, רואים שלא כן הדברים, התנאי בטל. יש עוד שיטה בסוגריים, והטעם לסוגריים רוצים להבליט שיטת רב, ובגללו דין זה מובא כאן. הסוגיה מסתובבת סביב שיטת או אמירת רב. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בכל זאת בתוך הסוגריים. ושמואל אמר אין לו עליו הונאה, לפי שמואל התנאי מועיל, אבל לפי רב רואים שהתנאי בטל. אלא, אז מה פשר המשפט של רב שהלכה כרבי שמעון גמליאל ולא מטעמי? אלא הלכה כרבי שמעון גמליאל, תאמר המתנה מה שכתוב בתורה תנאו בתי, ולאו מטעמי, דהילו רבי שמעון גמליאל סבר מתה יירשנה, ורב סבר מתה לא יירשנה. עכשיו אם אנחנו היינו מסבירים כך, זה לא מסתדר עם הלשון של רב. היי, מה שהצעת עכשיו זה מטעמי ולא כהלכתי הוא, כאילו ההפך ממה שרב אמר באמירה המקורי שלו. כי אם אנחנו אומרים שההלכה כבשים על ניר שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בתי ולא מטעמי, שיש כאן הבדל בין רב שמעון בן גמליאל ורב, שלפי רב שמעון בן גמליאל מתה ירושנה ורב אומר מתה לא ירושנה, אז ההבדל הוא יותר מדויק לומר שמטעמי ולא כהלכתי, כי המחלוקת הוא לגבי השורה התחתונה, הלכה. אלא הלכה רב שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה עיר השנה, בזה הם מסכימים, ולאו מטעמי דאילו אפשר מליאו ספר בדורייתא תנאו בתי בדרבנן, כגון זה שיתנה שלא יאכל פירות בדרבנן תנאו קיים. ולכן ראינו במשנה רב שמעון בן גמליאל חלק רק על הקטע של הירושה אם היא מתה, אבל בעניין אכילת פירות הוא מסכים, אינו אוכל פירות, כי המתנה על מה שתקנו רבנן תנו קיים, ואכילת פירות הוא מדרבנן. ורב סבר אפילו בדרבנן תנאו בתי. אם זה הפירוש, היי, כאן הגמרא דוחה העמדת רב בצורה כזאת שהלכה רב שמעון בן גמליאל שהיא מתה בכל זאת עיר השינה, ולפי רב שמעון בן גמליאל לגבי הפירות התנאי קיים, ולפי רב גם בעניין הפירות התנאי בטל, אז היה צריך לומר כך, היי כתעמי וכהלכתי הוא, ורב מוסיף הוא, שרב בעצם מסכים עם רב שמעון בן גמליאל, רק שהוא מוסיף, במקום שרב שמעון בן גמליאל אמר שבעניין אכילת פירות הוא נעצר כי תנאו קיים, רב אומר לא, גם בפירות הוא לא נעצר כי תנאו בתי. אלא שוב פעם, מה עומד מאחורי דברים הראשונים שאמר רב? אלא הלכה רב שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה עיר השינה, בזה יש הסכמה, ולא מטעמי דאילו רב שמעון בן גמליאל סבר ירושת הבעל דאורייתא, וכל המתנה מה שכתוב בתורה תנאו בתי, לכן אם היא מתה הוא בכל זאת ירשנה, כי הוא יתנה על מה שכתוב בתורה וירושת הבעל דאורייתא. ורב סבר ירושת הבעל דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, וזה הסיבה שלמרות שמדובר בירושת הבעל של דרבנן, שבעל יורש את אשתו זה רק דרבנן, אבל החכמים חיזקו את דינם כמו של תורה. עכשיו אם אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל בין רב שמעון בן גמליאל ורב, נתבונן מה לגבי דבר של חכמים. אז יוצא שלפי רב שמעון בן גמליאל התנאי קיים, ולפי רב שחכמים עשו חיזוק דבריהם כמו תורה, אז כמו שבתורה התנאי בטל, גם בדין דרבנן התנאי בטל. וכעת קושיה ארוכה, תשימו לב איך שזה מסומן. ורב סבר ירושת הבעל דרבנן והתנן, אנחנו נראה לכאורה שלא כן. רבי יוחנן בברוקה אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה, כלומר ביובל שקרקעות חוזרות לבעליהם הראשונים, מי שירש את אשתו הוא יחזיר לבני משפחה ביובל וינקה להן מן אדמים. והבינה ביי ואנחנו שואלים פה, מהי כסבר? רבי יוחנן בן בולקה, מה עמדתו? אי כסבר יושת הבעל, דו הייתה. מה יחזיר? למה בבוא היובל הוא צריך להחזיר לבני משפחתה? הרי אנחנו יודעים שירושה לא חוזר ביובל, רק מקח חוזר ביובל. אדם קנה קרקע מפלוני, שהוא היה הבעלים המסורתיים, הרסמיים, אדם קנה ממנו, בבוא היובל מחזירים את הקרקע. אבל זה מדובר במקח, לא בירושה, לא מחזירים. ואי דרבנן, ואם תגידו שירושת הבעל, בעל, זה שבעל יורש את אשתו הוא דרבנן, ואז אני מבין למה מחזירים ביובל, דמים מאי אבדתיהו, מה זה, מה קשור לתשלום דמים, מה זה וינקה להם מן הדמים? הם לא חייבים לו כלום, הוא צריך להחזיר וזהו. ואמר רב, וכאן כתקבנו את רב, כי הדיון סביב שיטת רב עכשיו, לעולם כסבה יושת הבעל דאורייתא. תשימו לב על הסימונים שלנו, הקבקובים. כאן הבלטנו שרב בעניין יושת הבעל דאורייתא. מה היה המשמעות, או איך הצגנו את שיטת רב מקודם, שיושת הבעל דרבנן. אז כאן אנחנו אומרים שלעולם הוא סובר שירושת הבעל דאורייתא. וכיוון שהורישתו אשתו, הוא כגון שהורישתו אשתו בית הקבור. מה שלמדנו פה עם רבי יוחנן בן ברוקה, מה זה היורש את אשתו? הוא ירש מאשתו קרקע שבעצם בית קברות, בית קברות של משפחת אשתו. משום פגם משפחה אמור רבנן לשקול דמי ולעדר, שזה לא יפה שאדם זר, נכון הוא התחתן איתה אבל הוא בא מבחוץ, שאדם זר הוא יחזיק בקברי משפחה אחרת, היינו משפחת אשתו. אז משום פגם משפחה, שלא יהיה את האי נעימות הזאת שנקרא פגם משפחה, הרבנן אמרו שתשמע, תחזיר לאנשי משפחתה הבית הקבוד ותקבל כסף פיצוי. אז אם הוא כבר מקבל כסף, מה ינקה להן מן הדמים? איזו הנחה הוא צריך לספק להם, לקחת קצת פחות משווי אותו בית הקבוד? מה זה? תשובה, דמי קבר אשתו, שבעל חייב בקבורתה. כדתניא, המוכר קברו ודרך קברו, מעמדו ומקום הספדו, אדם שהיה שולט מבחינת בעלות על האזורים האלו שקשורים לקבורה, גם מקום הספד, באים בני משפחה וקוברים אותו, כלומר המוכר, קוברים את המוכר בעל כוחו, כלומר בעל כוחו של לוקח, שמי שקנה את בית הקברות, אז המוכר נקבר בעל כוחו של לוקח משום פגם משפחה, שזה זה לא יפה, לא נעים שאדם ייקבר במקום זר. רש"י כותב למעלה ברבע הראשון של הדף, משום פגם משפחה, גנאי הוא להם שיהיו אחרים נקברים עמהם, והם יקברו בקבורת אחרים. בכל אופן, אנחנו הסברנו מקודם שרב סובר שירושת הבעל הוא דרבנן, ובקושיה הארוכה הזאת מתברר שרב סובר שירושת הבעל דאורייתא. ומה כל ההסבר של יחזיר לבני משפחה? זה בגלל שהבעל הזה ירש בית הקברות של אותה משפחה, ומשום פגם משפחה אנחנו אומרים שיחזיר להם ולקבל פיצוי. אז רואים שלפי רב ירושת הבעל דאורייתא. הגמרא עונה, רב, מה שאומר פה שירושת הבעל דאורייתא לתמיד רבי יוחנן בן ברוקה, כלומר הוא בא להסביר מה שרבי יוחנן בן ברוקה אמר, ולי לא סביר עליו. רב עצמו לא סובר כך, אלא הוא סובר שירושת הבעל ברבנן. עד כאן שיעורנו להיום.